יום ראשון, פרשת שמות. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים פה בתחיינו סיילודים. סיפור של אויזר, של אויזר לרבי במכינה. בתלמותו בני ברקי, סיפור שהתפרסם ביתד נאמן בימים האחרונים. מספר אותו אויזר, שיום אחד, קרה ממש לאחרונה, הוא התבונן בעבודה שהוא עושה. והוא חשב לעצמו, מלבד הפרנסה, מה הוא כבר עושה? נפגש למשגיח, הגאון רבי ראובן לויכטר שליט"א. שאלת את השאלה הזאת בכנות, איך מתרגמים את העבודה הזאת לעבוד את השם? אז אמר לו רבי ראובן בשאלה, כשילד המחינה חוזר הביתה, מה הוא זוכר יותר, את מה שהוא למד או את היחס שהוא קיבל? אומר אותו, מספר אותו איזה, הבנתי שהשאלה זה בעצם התשובה, והחלטתי ליישם. התחלתי להעניק תשומת לב לאותם זעתותים, לחלק קומפלימנטים, להתייחס יפה. הוא אומר למייסה, לא יומן קריסו פה. ילדים שהיו סגורים, נפתחו, נהיו הרבה יותר חברותיים. אחרים השתנו לטובה באופן כללי. הוא אומר, לא הבנתי איך זה עובד, כל כך מהר. אבל ראה איזה פלא, זה עבד. ומאז מספר אותו עזר, אני מלא סיפוק בעבודת הקודש. שם יעזור לכולנו, שנעשה עבודת הקודש, ושם יעזור סיפוק בעבודת הקודש. אנחנו ממשיכים. זה לא יוסו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רב שיב אחד חשוב, סיפר לו, סיפור מופלא, שאפשר ללמוד מזה, שכשאדם מתגבר על עצמו ועושה את רצון בוירוי, אין לו ממה לחשוש. וגם לומדים מזה השגחה פרטית שמלווה אותנו. במיוחד כשמדובר באדם שהתגבר על המידות ומקריב את עצמו למען הזולת. מספר אותו ראש ישיבה שכשהוא התמנה לתפקיד הזה, שסיכם עם הנצוקה, עם ההנהלה של הישיבה, סכום כסף שיקבל כמשכורת. הוא אומר, השקעתי את כל כוחותיי בהרבות הסתרה לתלמידי הישיבה, אבל הכסף לא הגיע. ההנהלה טענה שקופת הישיבה מצב מאוד קשה. אין לה שום אפשרות לשלם את המשכורת. הראשי מספר שהוא החליט, למרות הכל הוא ממשיך, למלא את התפקיד שלו באמון עד סוף השנה. אם תשאל איך הסתדרתי במשך השנה, אז אני לא יודע, אבל למציאות עברתי את השנה. אומר רבי יצחק זילברשטיין, שאם נעצור לרגע ונתבונן, נתבונן על זה, נראה שאת העילה החזקה, שהיה לכאורה לראשי ולעזוב לאלתר, את הרבות הסתרה שלו, הוא בעל משפחה, צריך לפרנסה. אז מה רע שיחפש במקום אחר, גם להרביץ תורה וגם להתפרנס? אבל הראשי להבין שהדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שילך, היא לא לעזוב את המקום, אלא להמשיך להרביץ שמה, להרביץ שם תורה. למרות שהפרנסה הייתה ממנו והלאה, ולמרות הניסיון הגדול, והוא באמת המשיך ככה. והנה מספר אותו ראשי, ולקראת סוף השנה הוא התכונן לחתן את הבן שלו. הסכום שהוא התחייב למחות מזה היה סך של 20,000 דולר. הוא אומר ש... לא היה לי שום מושג איך אני יכול להשיג את הסכום הזה, לא היה לי פרוטה לפרוטה. ימים ספורים לפני החתונה, דופק אצלי המנהל של הישיבה עם העטפה. עד שהספקתי לשאול על מאות המעטפה, הם עזבו לי שבעים האחרונים, הוא הצליח להשיג לישיבה סכומי כסף שתרמים את כל החוות, ולכן החליטו לתת לי את הכל בבת אחת. ומה היה סך כל החוות? 20,000 דולר. מהראשי בדעייה, שעד נשמע מיוחדת, הרי אם הייתי מקבל את המשכורות בזמנה מדי חודש וחודשו, זה היה הולך לעשות יומיומיות. אולי נשאר לי מאומה לכסף ההתחייבויות של החתונה, ורק קדוש ברוך הוא ידע שכדאי שאני לא אקבל את הכסף מדי חודש, כדי שבסופו של דבר תהיה לי מזה הטבה גדולה. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, ואיתם ויתם ולא הקים, נם ילדויס, ואיר אברום, ויעצמו מאויד. אחד מתלמידיו של הגאון הגודל רבי לשבור, זכר צדיק לברוכה, לא זכה לזרע של קום במשך שנים, והיום נולד לו בן. הוא נולד פג, טיפלו בו בחודשי חייו הראשונים בפגייה של בית חולים, הצוות התמסר לתינוק. אבי הבן חש כלפיהם הכרת הטוב גדולה. הגיע יום השחרור, הוא ניגש לרבי לשאול אותו, איך אפשר להביע בפני הצוות? הכל עושה טוב. לכאורה, השאלה לא הייתה מורכבת, הספק נע בין מכתב תודה לפרחים, לציור קיר או ממתקים. אבל תשמעו רבי זכר בל שווי התייחס לשאלה. הוא אמר לו, אל תקנה לו כלום. הוא אמר, אל תקנה להם כלום. אז הוא שאל, הרי הם עשו הרבה. הסביר לו רבי, כשהסתכלו, כשהמילדות שפרה ופור הסתכנו וילדו את בני ישראל במצרים, אז ישבו הוא גמל איתם, שווי רבעם ועצום מאוד, עם זה שהמילדות ראו ברכה בעמל שלהם, שעם ישראל הולך ומתעצן. זה היה עבורה מתנה יפה, ולכן אני מציע לך, במקום לגמול להם עם פרחים, תגיע עם הילד לבית חולים בכל שנה ביום הולדת שלו. וככה, מדי שנה הוא נסע אברך עם הילד לבית חולים, הוא הראה לצוות איך הוא פג הולך ומתפתח, וכעבור 13 שנה, לקראת הבר מצווה, אז הופיע הבחור בבית חולים, חלק הזמנות לצוות. זמן קצר אחרי זה הגיע הביתה מכתב אישי מראש המחלקה לאבא. מזל טוב נכתב שם, רצינו שתדעו עד כמה הביקורים שלכם ריגשו אותנו. במשך השנים אנחנו עובדים בסביבה בעלת סיכון גבוה, אף פעם אנחנו לא יודעים אם הדברים בסופו של דבר הסתדרו. אחרי שהילוד, הפג, היה התינוק, עוזב אותנו, עוזב את הטיפול, אין לנו אפילו מידע מועט מה יצא מכל המלאינו. אני אישית, הוא אומר, עדיין לא הייתי בית חולים כשהילד שלכם טופל כאן. אבל תדעו לכם, שאנחנו עוסקים בו בתפקיד קשה, ובדרך כלל נעשים הדברים בלי שום תודה. במשך השנים, הבן שלכם היה עבורנו כדוגמה למה שיכול להיות מכל פג. ושוב ושוב אנחנו מזכירים את אותו תינוק. בתוך ידיעה שכל תינוק שאנחנו מטפלים בו, לכן שיגדל ויתפתח כמו הבן שלכם. הוא אומר, אנשים רבים שולחים לנו פרחים. הוא כותב לו, הוא מסיים את המכתב. אנשים רבים שולחים פרחים, בלונים, ממתקים. הפרחים נובילים, הבלונים מתפוצצים. הממתקים נאכלים. אבל השווי והערך של המתנה שנתתם לנו, עולם מעבר לכל דמיון. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הדור פרשס השבוע. ראובן קרלינשטיין מדבר פה על איך נראה יהודי שנושא בעול חברו, דברים נפלאים מתוך היחיד ראובן כמובן. ורואה חוב ושמח בליבוי. פלוני מספר לאשתו שהוא הולך לחתונה, ומי החתונה? ינקי מחתני, הוא אומר לה. מה פתאום אתה הולך לחתונה שלו? מה אתה קשור? שלח לי הזמנה, אם אני לא אלך. תקעה עליי ככה בעין עקומה. נפגשת לו בבית הכנסת, השאלתי איפה הייתי, טוב, תלך לחתונה. אותו דבר, בר מצווה. מה זה לך בר מצווה, איזה עניין? אין לי ברירה, לא נעים. כמה כבר עולה ספר? אומר רב ראובן, מוי רב רב איסאי, ככה לא הולכים לחתונה. ככה לא הולכים לבר מצווה, לשמחה של השני. שערים עם ורוח ובשמח בליבוי. בברום גרוג'ינסקי, השם יקום דמו. המשגיח, שימש כמשגיח בישיבת סלובודקה בחוץ לארץ. הוא גם נסע לפעמים מחוץ לגבולות העיר והישיבה לאסוף כסף. באחד הלילות התקיימה חתונה של בחור מהישיבה. הוא כמובן היה במרחק רב, באחסנה באמצע הדרך. בשעה 10:30 בלילה שקט ושלווה באחסניה. פתאום הבעל האחסניה שומע רעשים מהחדר של אותו איש שהגיע מקודם, הוא ניגש לראות מה קורה. הוא רואה מחזה פילי. האורח רוקד ומנגן לעצמו, רוקד ושר. 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, זה לא מפסיק. אותו בעל האחסניה, הוא היה רגיל לכל סוגי האנשים. הוא אמר, בטח הוא שתה איזה משקה חריף, זוכר לו דייטוי. אבל הוא ראה שהאיש מפסיק לרקוד, מעין באיזה ספר, הוא שוב רוקד. שוב מפסיק ככה, שעה ארוכה. טוב. הוא מבין שלא, זה לא משהו פשוט, הוא בבוקר שואל אותו, אבי יהודי, מה קרה לכם? זה לא חן לכם חג היום, לא שבת, מה קרה? מה רקעת פתאום? רב אברהם מסביר לו, תראה, בסלובודקה התקיימה חתונה של אחד הבחורים, לא אכלתי להיות שם. אבל מה נפקי מיני? הרגשתי את השמחה של החתונה, של החוסן, של הקהל, ההורים המאושרים. אז מה נשנה איפה אני נמצא? אז רקדתי כאן. כשאדם בא ונכנס להשתתף בשמחה של השני, יש לו אפשרות להגיע לדרגה, ממש כמו שהוא נמצא בשמחה של עצמו, לא רק את מלאכותי או לתת יד, לצד ידי חובה. עניין כי שמח שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לחתן את הבן, עניין כי מאושר שעושה ברית, נשמח אותו בשמחה, לחוש אותו, להרגיש כמוהו. ואהבת רעך כמוך. בלי פוליטיקה כזאת, מה הוא יגיד אם אני לא אבוא לבר מצווה. למדנו שני הצדדים, נעשה בו לחברו, להרגיש גם את הצער של השני השם הרחם, אם יש לו צער. את החיסרון שלו, אם מרגישים את השני, מוצאים כבר דרך לעזור לו. וכל זה, כל זה כלול במצווה של התורה, נעשה בו לחברו. ולא מידה של חסידות, נתנסס מן התורה, ואהב תורה אחר כמו איכו. יש גם בזה מעלה נוספת, לשמח בשמחה של החברו, בגשמיות שלו, וגם ברוחניות שלו. אם אתה שמח כשאתה עושה חסד, הוא לומד תורה ברציפות, כשהשני לומד ומצליח, אז גם אתה שמח בשמחה שלו, אז גם אתה תרגיש את השמחה שלו. וזה מה שאנחנו מפיקים מהפרשה, אומר ברופן קרלינשטיין. כי לכן משה רבינו נהיה משה רבינו, ואהרון הכהן זכה למה שזכה, לנצח לנצחים. הוא מספר לברופן שהיה באמריקה, פוגש יהודי יקר, שמסתם מלחמה למד צריך בר. אחרי המלחמה שהתאספו פליטים לאירופה, אז הקימו ישיבה של פליטים, שאחד מהם היה אותו יהודי, ששם הוא שימש כרושיבה, ששם היה רושיבה, רב מרדכי פורגמנסקי זצ"ל, שגם הוא ניצל בניסי ניסים מהמלחמה, כן, הוא קבור בבני ברק. החזוני שספרים שהלך בלוואה שלו עד הקברה ובכה. בכל אופן, רב מרדכי פורגמנסקי היה פלא מהלך בגאונות שלו, בצדקות שלו. הוא שמע מרב שונה שלדרון, מספר רב רובין שרבל אלופיאן, הוא זה שהייתה לו את הזכות על הגוין הזאת, הוא פגש אותו באקראי בתחנת רכבת, בשיחה של כמה דקות הוא הבין שיש פה בחור יהודי צעיר עם מוח אדיר, שבא משפחה שלא יודעת כלום. אותו בחור גאון מופלא היה באמצע הדרך ללמוד בתיכון, גימנסיה, מה שקראו לזה אז. הוא הציע לו לבוא איתו, הוא הכניס אותו הביתה, החדיר בו את מה שהחדיר בזמן קצר, ומהר מאוד באמת, מהר מאוד המשיך את דרכו בישיבת טלס כקדוש וטהור, נעשה לאחד מגאוני הדור. אחד מגאוני הדור ממש, הוא עמיד תלמידים שהקימו מכוחות תורה והלוך בארץ ישראל, הוא והגוילו, למשל למדו את הרב משה שטרנבוך, הרבה ספרות מבני ברק, הרב נילר זצ"ל מבת ים ועוד ועוד חכמי תורה. לפני הסיפור אליו נגיע, אומר רב ראובן, הוא נזכר בעובדה אחרת על רב מרדכי, שסיפר לי אותו תלמיד. אחרי שהוא ברח מהמחנות, הוא עשה גם כן בהצולה. כידוע, שהרבנית שטרנבוך עשתה גדולות ונצורות להצלת ילדים. גם היא ובעלה, גם הבורית זה של הבן שלהם הם להיו, כי כל העת הם היו עסוקים בהצלת נפשות. אז כיוון שנפלו לפניה אין ספור הכרעות קשות על כל צעד ושעל, אז היא הייתה מתייעצת בכל פרט עם רמודכר, רמודכר פרגומנסקי, שהוא הכריע לה כמו אורים ותומים. פעם אחרת הוא אמר לה, אז לא הנה, הגוי הזה הוא גוי ארור, צבוע. הוא מראה את עצמו שהוא מעוניין לעזור, אבל האמת שהוא עושה צרות צרורות, לכן אל תגלי לו שום דבר מהתוכנית שלך, כי הוא ראש הארור. אז התאמה, איך הרב אומר ככה, הוא עוזר לי המון. נכון, הוא סייע, הוא אומר, אבל תיזהרי, הוא צבוע, יהיה לך צרות צרורות. היא שאלת אותו, רבי, מאיפה אתה יודע? רק אני רק יודעת כמה הוא עזר לי. הוא מאוד חנה לו, כדי שבור, הוא חנן אותי בראייה, שבראה של אדם אני רואה את התכונות שלו. זה ברור לי כי הוא צבוע, וכל הכוונה שלו ראה, תיזהרי. היא שומעת על כך שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכאלה כוחות. אז אם כך שהרב יגיד מה התכונות שיש לי, הוא נבהל. רבי, איך את מדברת? אני בחיים לא ראיתי אותך. חס וחלילה, איך את מדברת? היא ישבה איתו יום יום, אומר רב רובו. טוב, נשוב לענייננו. הישיבה ההיא, התאספו פליטים מכל מיני ישיבות. סד ישמעי, כל תקופה קצרה הייתה חתונה, היו רבים שהשם נתן בהם כוח ולב לחפוץ ולבנות ולרצות לבנות מהר את העולם החדש אחרי החורבן. רמוך את עצמו היה עדיין בחור, חושב שיבה, אבל בחור. כשהיה מגיע לחתונות, חושב שיבה ישב במזרח עם החתן. והנה הגיע העת וגם הוא מצא את זהוגו. בעת שמחת החתונה ישב למעלה, באותו מקום שישב תמיד ליד החתנים, ועכשיו הוא החתן. משום מה, ההבאה שלה הייתה סטנדרטית לכאורה, כמו בכל החתונות. סיפר לי אותו יהודי, אני מסתכל על הרבי, הוא יושב כרגיל, כתמיד, ללא שינוי, ניגשתי אליו ואמרתי לו בהתלהבות, ראש ישיבה, עכשיו זה החתונה של ראש ישיבה, לא בשביל מישהו אחר, עכשיו זה החתונה שלו עצמו. אתה יודע מה הוא ענה לי? תאמין לי, חתונה שלי, חתונה של מישהו אחר. אותו דבר, אין לי נפקי מיני. אני צריך לדעת שכל מילה שלו הייתה מדודה ושקולה. המשיך אותו יהודי לספר, אחרי החתונה נדה לי בת, ראשי ורצה לבוא לביקור. כשהוא הגיע והראינו לו את הילדה, החזיק אותה בידיים שלו והתחיל לרקוד במהירות רבה, הלוך ושוב, הוא צעק. צמנקין, צמנקין, זה ילדה שלי, זה ילדה שלי, ככה מביש לשמחת השני, כמו איכו. שמח בשמחה של החבר. אין לתאר איזה שמחה הייתה לו בילד של השני. סיים רב רובן, קדוש ברוך הוא יעזור, שנתחזק, נתחזק בממחל דבורים, שהתורה נקנית בהם, מי סבול חברוי. והבול לתאר מסלמד, ונעבוד על כך, וקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, סיים רב רובן קרני שתי דבריו הנפלאים. ואנחנו ממשיכים פה עם הדור כל העם, דברים נפרעים, לפניהם שהתפרסם בגילון טיב הקהילה מפי בעל המייסר. הוא מספר פה סיפור מפעים שקרה לו, הוא רוצה לחזק בזה את עם ישראל בזהירות, לא לפגוע חלילה בזולת. כלד היו מציקים לי, אבל גם הצגתי לאחרים. אזור מגוריי, הוא מספר, התגורר איזה אדם שלוקח קצת בשכלו, אין לו להציק לו לשמוע את התגובות שלו. אמא תמיד הזהירה אותנו שזה דבר חמור, דבר אסור, אבל כילד לא הבנתי לעומק של הדברים. בכל הזדמנות, תחילת סימן תגובה מצחיקה בשבילי, בשביל החברים. עברו כמה שנים, זכיתי להתחתן, להקים משפחה, ברוך השם. אלא שהילד השלישי סבל עם בעיות נשימה, שגם הרופאים, לידו את שורשה של הבעיות, כל טיפול עלה בתור. בשברון ליבי שלחתי, קיטלי, והציון של הישוס מוישה, ויז'ניץ. עוד באותו לילה, חלמתי חלום, שהצדיק אומר לי, לעלות על הקבר של פלוני אלמוני בארץ הקודש, לבקש מחילה. התעוררתי, מיד הזכרתי שזה אותו יהודי שיצגתי לו כמו ילד. התקשרתי לאבא שלי, שגר בארץ ישראל, הוא הציע את העזרה לארגן מניין לבקש מחילה. אבא התקשר בהתרגשות שבדיוק ביום שהוא עלה על הקבר עם המניין, זה היום היורצת של אותו יהודי, זכו להגיד קדיש משנה לתלילים משמעותי. למחרת עם הספר רבי זי, הילד שלי התעורר בריא לחלוטין, ואז הוא לא חלה בנשימה אפילו ולא פעם אחת. מאידך הוא אומר, הוא רוצה לתת עצה קטנה. כמובן שלא להציק לפגוע באף אחד זה פשיטה, אבל מאידך כל אחד הקפיד להגיד שהוא מוכה לשני. מי שפגע בו, כמו שהוא מובא בסדר קרישמה על המיטה, אם קשה עכשיו, לפחות אחרי כמה שנים, פחות מזה, שהכעס יורד, בזה לחסוך סבל וכאב וצרות מכלל ישראל. יש פה עוד סיפור נפלא, אחד נכנס לדור, לקח מספר, הוא קיבל מספר 396, המספר שהופיע על מסך היה 335, עוד כ-60 מספרים, 60 אנשים, בינתיים מתקשר, איזה חבר שהיה חייב טובה דחופה, אמרתי לו שאני בדואר, אם אני לא משלם היום, נקבל קנס כספי. הוא הפציר בי, רק שהוא באמת חייב, מדובר בחסד שאין מישהו אחר שיעזור לו, יצאתי לעזור לו, מיד אמרתי לעזור, אני חוזר, שתי דקות לפני שהסניף נסגר, מראש המספר הוא 395. בדיוק מספר אחד לפניי, ועוד לפני שאני מסביר את הנשימות שלי, חלף הצג וניגשתי לקבל את השירות. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. ואי לשמוע, אז כולם מכירים את הראשי טייבס, וחי עבוד העומלי כל ספר של שני מיגו וחו תרגום. נשאלה השאלה, כיצד לנצל את הזמן ההליכה מהבית לבסמדרש? הוא רוצה לשמוע בפלאפון בכל הלשון, פרשת שבוע בטעמים, ולהגיד יחד עם הפלאפון מילה במילה. שני מיגו וחו תרגום, יש בזה איסור של מרת צוקים בעל פה. עכשיו, כיוון שאין מקום לטעות, כשהוא אומר יחד עם הפלאפון, זה יהיה מותר. התשובה היא, הרדב"ז אומר, דן באותם שומרים את הפרשה בעל פה, בשעת קריאת התורה, יחד עם הבעל קוירה, צריך למנוע אותם מלהגיד פסוקים בעל פה, הוא כתב שהוא מחמיר להיזהר בזה, אבל הוא לא מוכר באחרים. כי כתוב בירושלמי שהאיסור לומר בעל פה, זה רק בקויר בתויר, שם יגידו שחסר מהספר תוירו. ואותם, שרק בקריאה של חיוב שייך האיסור, אבל בעינדון זה שהוא כבר קרא בבית, שני מקרים אחרי תרגום. אז מה שקורה בחזן זה לא קרא של חיוב, ואף על פי חיוב מזר, כיוון שפשט הגמור שאסור לומר בעל פה, משמע בכל גמנה, וגם שלא הזכירו בגמור הייתם הירושלמי, ולכן הוא מסיק לשואל שיזהר לעצמו, ולא עם אחד האחרים, שיש להם על מה שיסמוכו, והעתיק אותם שנברור. לפי זה, בנידון השאלה, יש לי אמנה מזה, כיוון שהרדווה הזאת תודד להקל רק כשהוא לא קורא לשם שתי המיקרו, אבל אם הוא רוצה לקרוא שתי המיקרו, ונחשב קריאה של חיוב, חמור איתו. דף האימי בהלוכה, אנחנו אוחזים מסימן שינמם, סעיף זין, סעיף ווב זין, מהי הגדרת מלאכת טויפר, מה דינה של כפירה למנס לאטיר, ומדוע מותר למתוח שרוך שמושחל בכובע המעיל? כך ועל עוד עניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעורים הנפלאים מפי הרבונים הגאונים, ולרוות מחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו דיני הדפיים בהלוכה, אחת מן המתת מלאכות, שעשרות בשעת מלאכת הטויפר, המהות של המלאכה, חיבור שתי עיריות בד וייחודן באמצעות חוט, ההדבקת שתי ניירות אחד לשני וכדומה. גם תפר אחד, זאת אומרת, חיבה של המחט והחוט פעם אחת, לכל עירייה אסור, אבל אין חיוב קורבן אחד, הוא צלע בשני תפרים. דהיינו שהוא תוחב את המחט פעם אחת בשתי העיריות, וחוזר ותוחב את המחט לכיוון השני, ותוספת קשר כלשהו בראשי החוט, על מנת למנוע את התפרמות התפרים. או בשלושה תפרים ויותר, דהיינו שהוא חוזר, תוחב את המחט פעמים נוספות בכל עירייה. עידוק חלקי בגד זה לזה על ידי מחט עסוקה, יש שאוסרים את זה אם תוחב אותם פעמיים בשני חלקי הבגד, יש שמקילים בזה משום שהחזות של המחט או העסוקה הוכיחה עליה שאיזו תפירה, אלא כסגירת בגד בכפתורים שבוודאי לא נחשבת כתפירה. יש אומרים שחיבור לזמן קצר מותר לכל הדעות, הוא ראה להלן. שתי העיריות בת שחוברו יחד בתפירה והתפרים התרובפו, באופן שהעיריות לא מודקות זו לזו, אסור למתח את חוט התפירה כדי להדק את העיריות זו לזו, וכן, לכן שרוך שערוג בבגד, אשר בעזרתו ניתן לעשר את הבגד, והוא לא מושחל בין קווים מיוחדים, או במכפלת מיוחדת, אסור למתח אותו כדי לעצר את הבגד או לרופף אותו. אולם מותר למתוח שרוך שמושחל בכובעי המעילים, וכיוצא בו בשביל לכבד את הבגד ולהדק אותו לגוף. כך גם מותר לרופף את השרוך, אבל אם הוא מכבש את הבגד במידה כזאת שהוא יכול לפשוט אותו וללבוש אותו כמכוות, ייתכן שיותיר אותו כך לעולם, אין לכבץ אותו לשבת. חיבוב שתי עיריות באמצעות רוחסן או הפרדה שלהם על ידי פתיחת הרוחסן מותרים בשבת, כיוון שהרוחסן מיועד לפתיחה ולסגירה בתדירות, וזה כמו סגירת בגד בכפתורים. אבל בתנת מעיל שהדרך להותיר אותה מחוברת למשך זמן רב, חלקו הפוסקים מותר לחבר אותה ולהפריד בשבת. תפירה לזמן, זאת אומרת שהוא תופר בשביל לשוב ולהתיר אחרי זמן קצר. יש אומרים שהיא אסורה מדורסי כמו תפירה רגילה, יש אומרים שאפילו מדורבון היא לא אסורה. ולהלוכה שחנוך פוסק כדעת המתירים, ובדברי הרמה ישנן משמעויות שונות. חלקו הפוסקים אם די איתו כדעת האוסרים וכדעת המתירים. ובהקשר לצדנים פוסקים, פוסקי זמננו בנוגע לסגירת סרטי הדבקה של חתולי הנייר, טיטולים. יש אומרים שכיוון שההדבקה הזאת למשך זמן קצר ומותרת לכתחילה, יש אומרים שגם לדעת הסוברים שתפירה לזמן אסורה, אין הדבקת הסרטים נחשבת כתפירה, כיוון שהסרטים מיועדים לפתיחה ולסגירה. אבל רצו לפתוח את הסרטים ולהחזיר למקומם בערב שבת כדי לקבע את הדבר שמיועדים לפתיחה וסגירה. ויש אומרים שהדבקת הסרטים היא כתפירה, אסורה בשבת. למרות שנועדה רק לזמן קצר. עד כאן דימה שנלמד את עזרת השם דפיים בהלוכה היום. ביום חמישי למדנו שיישום מלאכת קויצה מדאורייתא הוא רק בכתיבה ביד ימין, אבל הכתיבה בשמאל היא לא כדרך כתיבה ואסורה רק מדרבנן. ציור או סרטוט תמונה הם תולדה של מלאכת הקויצה, ובהקשר לזה דנים פוסקי זמננו האם מותר לאדם להיכנס למקום שבו נקלטת התמונה על ידי מצלמה ומוקרנת על גבי מסך. פאזל שהחלקים שלו מתחברים אחד לשני, אסור לחבר אותם בשבת, שום איסור מלאכת קויסת. לכן אם הם לא מתחברים, אבל נמצאים במסגרת שמחזיקה אותם ביחד, גם אסור להניח אותו במסגרת. וכדרכנו נפליג מים ממחורה ונזכר בלמה שלמדנו לגבי שלבי מלאכת הדישור ודרגת האיסוף שלהם. עיקרה של מלאכת האלישה היא ערבוב של מוצק ונוזל והפיכתו לבלילה אחת. לפעולה הזאת יש שני שלבים, שלב ערבוב הראשוני שהוא מכונה נתינת מים, שלב פרישת המוצק בנוזל והערבול עד ליצירת הבלילה שזה מכונה גיבול. ומוצק בר גיבול, זאת אומרת, מוצק שהנוזל מחבר את החלקים שלו לגוף אחד, כמו קמח למשל, שם הגיבול יהיה עשו מדורייסה. הנתינה של המים עשורה מדרבונו, יש אומרים שגם הנתינה של המים עשורה מדורייסה. אבל דבר שהוא לא בר גיבול, שהוא לא הופך לגוף אחד על ידי נוזלים, כמו אפר למשל, אז יש מחלוקת בין הפוסקים, האם גם בנוגע לגיבול וגם בנוגע לנתינת מים, האם עשורים מדורייסה מדרבונו, ויש אומרים שנתינת המים מותרת. ולמייסה יש להחמיר. ואנחנו משכים לפעמים את תלמוד בבלי, ממתי נוהגים לעשות ספירה בערב שבת? ומה חשוב יותר? המראה או התוכן? ומהו נוסח האבדולי? על כך ולא נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת חולין דף קובע. ואנחנו ממשיכים מעבדור קינן חוכמה חוי בסלבובס. בשער עבוד הסיילוקים פרק א' כתוב, בתחילתם טובות האב על הבן, כי הידוע שהוא מכוון יותר את עצמו בו, כי הבן נתח מהאב עם עוצם תקוודו בו. יש פה דברים נפלאים מאוצרו של הרב ונגרטש, להתרושים את חוכמת שלוימה. הוא מספר, סיפר הנכד של הגוי נצרתיק רבי יוסף צבי דונר. שום אחד הוא ישב איתו עם הסבא, תוך כדי נכנס אחד מהמקורבים שביקר לאחרונה בארץ הקוידש, שנפגש עם הבנים של הרב. והלך השיחה, הוא התחיל לדבר עם הסבא על הבנים שלו, שכל אחד מהם תופס משרה של טוירו, בכובד בארץ ישראל, התחיל לשבח אותם, כמה הם רוצים להם ולקהלם, איך שהוא שמע להם דברים טובים. הוא אומר, בזמן הזה אני רואה את הסבא כאילו שהוא יושב על קוצים, לא מרוצה, מחכך ידע בחוסר נוחות. פנים שלו נראים מיוסרות, התפלאתי, אבל תמיד אדם קורן, מאושר, רווה נחת מהילדים. אחרי זה שאלתי, כשהוא הלך, אז שאלתי אותו סבא, למה לא נהנית מזה? הוא עשה תנועה של ביטול, אבל אני שרגיל בתהלוכותיי, המשכתי לשאול אותו, מספר הנכד, מה היה לו לא נוח מזה? תוירו וללמוד אני צורך, אז הוא ענה לו, אכן ברוך השם, הבנים שלי מחונכים, מרביץ את תוירו ואירו, אבל מה בכך? הרי אבא שלי חינך אותי, וגם הבנים שלי חונכו על דני התורה, לכן זה, אבל מה נעשה לכל אותם אחינו בית ישראל, שלא היה מי שיחנך אותם, ומי שיפה למענם, שיגדו לתוירו ואירו, מה יהיה איתם? למדתי אז עושה מנכם, על גודל אבא סיסרוק, שהייתה בליבו של הסבא, שמרגיש את שער האחים, שער האחיו והם ישראל, כאילו היו הבנים שלו ממש. ולקראת סיום, החפץ ימוחיים, המדור הנפלא, רבו ישראל, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להצטרף ללימוד הנפלא בסבח ובצחיים. בהלכות שנימד היום, הלכות רכילו את כלל ווב, סעיפים ג' ד', בצחיים עוסק באיסור לחשוד באדם מישראל, להחזיק אותו כרשע כל זמן שזה לא נודע בבירור. הוא כותב שעל זה נאמר, בצדק תשפו את עמיתכו. הרבוצחיים גם רוצה להראות בבירור איך, איך עצר מטב איזה בני אדם והוביל אותם לחשוד בחברים, לבן שגם מצד ההיגיון, אפשר לדון את הרכב זכות. הוא מביא לזה כמה דוגמות. אחד מהם היא בגוי שקבע עם יהודים מסוים לקנות אצלו סחורה. נסכם איתו את המקח, הניח אצלו את הכלים שימלא להם את הסחורה, אבל אחרי זה, בלי לגעות ליהודי, הולך הגוי ומבקש הצעת מחיר מסוחרים יהודים נוספים. הוא לא מספר להם שהוא כבר סגר עסקה. גוי! ואז הוא, הם אומרים לו את הסכום. אם המחיר נמוך יותר, אז הגוי חוזר ומבטל את המקח. ואז השואל הראשון שואל אותו מה קרה. הוא לא רוצה לגלות להטיל את האשמה על אותם סוחרים. אז מה הוא אומר לו? פלוני, יש מחור סחורה, אמר לי, למה אתה לא רוצה לקוף ממני? תלי יותר טוב, תלי יותר זול. ואז הסוחר מקבל את זה כאמת גמורה, בזמן שהוא היה צריך להחזיק את הגוי כשקרן, ולדון את הסוחר היהודי, החבר שלו לקפצו, שלא ידע שהוא גמר את המקח. וכלשונו של החפץ חיים, ומזה יקיש המשכיל לכל כיוצא בזה. אנחנו יכולים גם להקיש מהדוגמאות שמוביל למציאות החיים שלנו, ולהפנים עד כמה החובה לדון זכות, לא רק חובה בגדר הסקוסו, אלא במקרים רבים גם פענוח נכון ומדויק יותר של ההתרחשויות. ולסיום, התחזקות יומית. בשמיר שלוש שער הדבון, אמר חפץ חיים, אילו חז ושלום ישתתק בדיבורו, הוא בא רופא גדול וריפא אותו במחלתו הנוראה, וגם בחינם, ודאי לא יעיז להטריז בדיברו נגד אותו רופא. אומר רבות חיים, השם זיכה אותו, לנפש מדברת יותר מכל הבעלי חיים, כדי שיוכל לעשות בזה לעולם הנצחי. הכזה גמולה אשר השיב להשם שידבר עוד נגד רצונו, השם יעזור שנזהר, נזהר מגלי לדבר, דברים שעלולים לצער, לגום בושה לזולת. לא נהיה כפוי טובה לרבני של העולם, להשתמש במתנה של הדיבור נגד רצונו של הקודש ברוך הוא, אבו לטייר וסיין ביודו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות וכל טוב סלע.